שלל מלחמה. מה הדין של שלל מלחמה בימינו? בין בהתמודדות מול צבא זר, בין בהתמודדות מול טרור יחידים ומאורגן. וכן, כאשר מדובר בחוש פרטי, וכן, כאשר מדובר בחוש ציבורי. בנוסף, האם קיים הבדל בין מטלטלים לנדלן. כשיוצאים למלחמה, יוצאים למלחמה על הכל. מה שנקרא מלחמה טוטלית. המלחמה זה עולה כסף. אנחנו לא רוצים מלחמות. אנחנו אוהבים שלום, אוהב שלום, רודף שלום. אבל אם עושים מלחמה, אז חייבים לממן. לכן זה דבר מוסרי וטוב לקחת שלל. שלל, בין שלל של המדינה, בין שלל של המלך, בין שלל של האזרחים. הרי המלחמה היא גם נגד האזרחים, נגד התושבים של המדינה. היא לא מלחמה מופשטת באוויר. לכן אפשר לקחת הכל. אין בזה שום בעיה. אבל בימינו יש הסכמים בינלאומיים. אז חייבים לעמוד בהסכמים, כי חתמנו על ההסכמים. צדקנו שחתמנו, לא צדקנו. מן הסתם צדקנו, כי אנחנו לא לבד על פני כדור הארץ. אנחנו צריכים עדיין תמיכה של מדינות אחרות. אנחנו נשמח מאוד אם האמריקאים הם ילחמו נגד איראן ולא אנחנו נצטרך. לכן יש הסכמים בינלאומיים שכן לוקחים חלל, לא שלל, לא לוקחים שלל, חייבים לעמוד בהסכמים. נקודה. וההסכמים, אם אני לא טועה, זה לא לקחת, חוץ מהווידה, כמובן נשק, אבל אם לא, לא לקחת. כמובן, כשלוקחים, מי שלוקח זה עם ישראל. זה לא כל אחד לוקח מה שהוא רוצה. חייל שלוקח מה שהוא רוצה, אפילו קצין, היו מקרים, זרקו אותם מצהל, בגלל שהוא לקח שעון ממחבל. מגיע לו 1,000 שעונים, אבל לא, אדם פרטי לא לוקח כלום. זהו, אפשר לקחת נדלן, אפשר לקחת מה שרוצים, כי מלחמה זה עולה כסף. זה מוסרי מאוד, אל תתקפו אותנו. תתקפו, אתם תשלמו. עכשיו אמרנו, יש הסכמים בינלאומיים, ואנחנו עומדים בהם. גם כשאנחנו עומדים, כל הזמן מלשימים לנו, ומספרים שקרים, ומשמיצים אותנו, עד שיוצאת האמת לאור, עוד חסר לנו שבאמת נעבור על ההסכמים. זהו. כאשר יבוא בעזרת השם, כיצד נוכל לזהות את המשיח, כיצד נוכל להבטיח שלא מדובר במשיח שקר. רבינו הגדול הרמב״ם, הוא סיכם בשני פרקים אחרונים של משנה תורה, שני פרקים אחרונים של הלכות מלאכים, כל מה שנאמר למשיח. כמובן, בין השאר, הוא מביא אמות המידה איך לזהות את המשיח. בפרק י' א', הלכה ד'. אז יש שישה תנאים. תנאי ראשון הוא מלך. מבינים מה זה מלך? מלך זה לא רב ראשי. מלך זה לא ראש ממשלה. מלך זה אדם שמרכז את כל השלטון בידו. הוא ענב, יש לו יועצים, הכל בסדר. אבל הוא אחד. מבית דוד. זמנית. יכול להיות מלך מבית שאול, הכל טוב. אבל המשיח הוא מבית דוד. שלוש. עוסק בתורה. הוא לומד תורה. כל רגע בנוי לומד תורה. ויש לו ספר תורה כידוע קטנצ'יק. יד שמאל תפילין, יד ימין ספר תורה קטן ונרתיק, ספר תורה קטן כמו שיש לילדים, אבל כמובן כשר, וקרא בו כל ימי חייו. צריך להנהיג את המדינה, ספר תורה, מלחמה, ספר תורה, וכל רגע פנוי הוא לומד תורה, או שמנהיג את המדינה או לומד תורה. דבר רביעי, הוא מקיים מצוות, בוודאי אדם ירא שמיים מקיים מצוות. תנאי חמישי, הוא מנהיג את האומה על פי התורה. חוקי המדינה הם חוקי התורה. עכשיו יש חוקים, אנגלים, טורקים, מה שאתם רוצים. חוקי תורה, חנויות סגורות בשבת, אין הלאה, לא יבוא תערב. תנאי חמישי, לוחם מלחמות השם. מה זה מלחמות השם? מלחמת שחרור, מלחמת הגנה, וכן הלאה. זה מלחמות השם. אם הוא עומד בששת התנאים האלה, אז הוא עוד לא משיח. אבל הוא בחזקת משיח. כלומר, יש לו נתונים להיות משיח. עד הוכחה נגדית, בינתיים הוא יהיה משיח. עד שיתברר סופית אם הוא כן או לא. כדי, זה נקרא חזקת משיח. כך יש ודאי משיח. כדי להיות ודאי משיח יש עוד ארבע תנאים. תנאי ראשון, הצליח בכל אשר עשה. גם מלך שלא מצליח הוא מלך טוב, לא תמיד מצליחים בחיים, ואם אדם לא מצליח זה לא אומר שהוא לא שווה. הוא שווה, בר כוכבא לא הצליח, אבל זה לא אומר שהוא לא צדק. ב', חיסל את כל האויבים מסביב. ג', בנה בית המקדש על מקומו. ד', שכחתי, אויבים, הצליח, יש פה רמב"ם, שכחתי. אם הוא עומד בארבע התנאים האלה, קיבץ כל נתחי ישראל, קיבץ כל היהודים בגלות. היהודים שיודעים שהם יהודים, היהודים שלא יודעים שהם יהודים, הם התבוללו. אם הוא עומד בכל התנאים האלה, הוא ודאי משיח. אז ודאי יש לכם שאלות. אז איך האמינו, לא יודע מה, ששבתאי צבי הוא המשיח? הוא לא היה מלך. הוא לא קיים מצוות כמו שצריך. הוא לא לחם מלחמות. הוא לא. הייתה לו מעלה אחת, חריסמטי, ידע לדבר יפה ולשכנע אנשים ולבלף אנשים, במיוחד יהודים בגולה, כל כך סובלים, כל כך מסכנים, וכזה, פוגרומים, רציחות, גירושין, כל כך מצפים לביאת המשיח. אלה הם התנאים, אי אפשר לטעות, אי אפשר להתבלבל בשום פנים ואופן. פעם בא בן אדם, מדי פעם באים אלה אנשים, אומרים לי שיהיה משיח. פעם היה נחמד, בזוג, הוא משיח והיא משיחה. לא, לפחות אהבה ואחווה ושלום ואהבה. פעם בא אחד אמר, אני משיח. כן, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני רוצה להיות מלך. אמר, אין לי קשרים בממשלה. ואתה מכיר מישהו? אמרתי, כן, השכן שלי ממול, הרב בני אלון ז"ל. אחר כך בערב היו לי נקיפות מצפון ששלחתי אותו אליו. אז אמרתי, סליחה, לא. אמרתי לו, תקבץ כל נתחי ישראל ואני מנשק לך את הנעליים. נכון. אז איך יש אנשים אומרים, לא יודע מה, שהרבי מלובביץ' הוא המשיח? אז ראיתי, נשאלו, הרי אין לו כל התנאים האלה, קרה ידוע. שהוא מלך לא נכון. מבית דוד לא יודע. לומד תורה, ודאי, מקיים מצוות, ודאי. כופה את העם, הוא לא יכול לכפות. הוא לא מלך, עושה מלחמות, אין לו צבא. מקבץ כל נתחי, הוא לא קיבץ כל נתחי. אפילו חסידי חב"ד נשארו רושם, בנה בית מקדש, הוא לא בנה בית מקדש, הצליח בכל, הוא לא זה. זאת אומרת, מתוך 10 תנאים יש לו 3-4. אז זה, כמובן, רבני חב"ד נשאלו את השאלה הזאת. הם אמרו, כתוב בגמרא, איך קוראים למשיח? יש לו שם. תלמידי רבי מנחם אומרים, קוראים לו מנחם. שנאמר, יבוא מנחם. תלמידי רבי שילה, קוראים לו שילו, שנאמר, יבוא שילו. תלמידי רבי ינאי, קוראים לו ינון, ינון שמו. תלמידי רבי חזקיה, וזה חזקיה. אמר הגאון מווילנה, ראשי תיבות, משיח, מנחם, שילו, ינון, חזקיה. הוא אומר, יש לו ניצוץ. כל אחד ברבו רואה את המשיח. הוא צודק, כי ברבו יש ניצוץ של המשיח. אז זה, הוא אומר, חסידי חב"ד, מאוד מאוד מעריכים את הרבי, הם אומרים, יש לו ניצוץ. זה נכון. כל דבר, כל אדם גדול, יש בו ניצוץ. בכל דור קיים גדול הדור. כיצד ניתן לקבוע מי הוא כאשר כל קהילה רואה ברבה גדול הדור? יכולים להיות כמה גדולי הדור. שמעיה, מפתליון, הלל ושמאי. נכון. אביי ורבה. רביש, רבשי ורבינה. 5 תלמידים היו רחמנא וזכאי. 5 גדולי הדור. יכולים להיות כמה. איך יודעים מי גדול הדור? זה לא קשה. איך יודעים מי מדען גדול? איך אתם יודעים שאיינשטיין הוא מדען גדול? אתה לא יכול לדעת. אבל מי שלמד מדעים, פיזיקה תיאורטית, הרבה שנים, אי אפשר לבלבל אותו. הוא רואה האדם הזה גאון. איך אפשר לדעת שהרופא הזה הוא רופא מעולה? רופא מעולה. יש רופאים. אי אפשר לספר להם סיפורים. אז אותו דבר, תלמידי חכמים גדולים, אי אפשר לספר להם סיפורים. הם רואים מיד, אם הוא למדן עצום בגמרא, אם הוא למדן עצום בענייני אמונה, וכולו, פעם, קיבלתי מרב, רב נחמד, אוהב זה, תשובות, עבה, גבוה, בדיוק, היה לשולחן, בא חתני, הסתכל, וכך עשה, אין פה חידושים. זהו. גם לא חידושים זה טוב. הלוואי ונדע לא חידושים. אין פה שם חידושים. הוא לא נותן מתחם גדול. הוא חוזר על דברים של אחרים. מעולה, מעולה. אבל הוא לא גדול לדור. ולכן אפשר לדעת. עכשיו, ודאי, אבל יכול להיות ויכוחים. תראו, גם מה שאמרנו קודם, הרבה פעמים, אדם יש לו נטייה לומר, הרב שלי הוא גדול הדור. טוב, אנחנו מבינים אותו, אבל זה לא אומר שזה ככה. צריך להיות ענב. איך עובדים על מידת הקינה, זה ממש קשה לי. צודק. מאוד קשה. הקינה והתאווה וכבוד. זה אוכל כל אדם. כל אדם, מאז אדם הראשון, יש לו תאווה. ויש לו קינה. הוא רוצה כבוד. וזה אוכל את האדם. ומוצאים את הקינה ואת הכבוד, מוצאים את האדם מן העולם. איזה עולם? עולם הבא. עולם הבא, אני יודע, זה לא חידוש. מהעולם הזה. הורס לעצמו את העולם הזה. וזו מלחמה קשה מאוד, קינה. כוח בעל רוח הקודש. לא סתם. הוא קינה בארון. ותראו מה קרה. הוא קינה. משה רבינו מיד עלה על זה. אמר לו, כשמינו אותך לוי, לא אמרת, לא מי אני, לוי, כל העדה קדושים. פתאום הוא כהן, כל העדה קדושים. אתה לא מבין שאתה אכול קינה? אבוד, אבוד. מאוחר מדי. ירבעם בן נבט. היה התלמיד החכם הכי גדול מכל עם ישראל, יחד עם הנביא אחי השילוני. חז"ל אומרים, כל חכמי ישראל לעומתם כעשב השדה. אבל תראו איך הוא הסתבך. ועשה בית מקדש תחרותי ועגלים וכו'. אמר, תפס אותו הקדוש ברוך הוא בבגדו. אמר לו, חזור בך, ואני, ואתה, ובן דוד, נטייל יחד, בן ישי, נטייל יחד בגן עדן. הוא אמר, מי בראש? בן ישי בראש. אם כך אני לא רוצה. עד כדי כך. זה לא מספיק לו להיות שני. הוא צריך להיות ראשון. לכן מי שאכול קינה, וזה קשה לו, זה ממש קשה לו לצאת מזה, הוא בחברה טובה. איזה חברה טובה. המין האנושי. אבל הוא יותר טוב. כי הרבה אנשים אכולים קינה, והם לא מודים שהם אכולים קינה. השואל הוא צדיק, הוא מודה שהוא אכול קינה. יש משל אזופוס על האיש אכול הקינה. באה פאה טובה ואומרת לו, תגיד איחול, ואני נותנת לך, כל איחול. אבל לשכן שלך פי שניים. איי, 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 איי. הוא לא יכול, הוא לא יכול. אחרי הרבה מחשבה הוא אומר, תוציא לי עין אחת. הבנתם מה זה קינה? תוציא לי עין אחת. הוא לא יכול לסבול של השני יותר. הרמב״ם אומר, מורה נבוכים, העולם רובו טוב. יש שלוש סוגי צרות. יש צרות בטבע, מחלה, רעידת אדמה. נדיר, נדיר, נדיר. גם המגפה, איך קוראים לזה, קורונה, טוב, זה. כמה מתו בארץ? 0.05%, זה לא, לא, לא להגזים. לשנה, שנתיים אפילו יחד. כמובן, כל אחד אנחנו בוכים, אבל זה. אחר כך יש שרות שאדם עושה לשני. זה יש הרבה יותר. מלחמות וצרות וזה. אבל גם זה לא כל כך הרבה. לא כל יום יש מלחמה, לא כל יום הורגים אותך, גונבים אותך. יש הצרות שאדם עושה לעצמו. זה הצרה הכי גדולה. במקום ליהנות ממה שיש לו, הוא הורס לו את החיים, וזהו שהוא מקנה מה שאין לו. האויב הכי גדול שלו זה הוא. אז יש לו צלחות מפלסטי, אבל השני יש מסרוכית. עובד כמו חמור, מסרוכית. אבל יש לו כבר מכסף, חמור, כסף. יש לו כבר מזהב. זהו. הוא לא יכול ליהנות. פעם ראיתי, איך קוראים לזה, תמונות כאלה, ציורים מצחיקים. מה? ציורים מצחיקים. אז רואים אדם, אדם פשוט, בקתה קטנה, על ידו ארמון. הוא יוצא מהבקתה, ברגל לעבודה, באותה שעה יוצא, לא יודע, איש האצולה על אופניים, מקנה. תמונה שנייה יש לו אופניים, אבל הוא יש לו כבר אופנוע. אז הוא מקנה. הוא יש לו אופנוע, יש לו כבר אוטו קטן. מקנה. יש לו אוטו קטן, לא יש כבר אוטו גדול. כן. אחר כך, הוא מקנה. אחר כך יש לו אוטו גדול. פקק נורא. והוא יוצא עם אופניים. לכן, איך מתגברים על הקינה? מסילת ישרים, פרק י"א, צריך להאמין שהכל בא מהשם. והשם, יד השם לא תקצר. הוא יכול לעשות אותך אינטליגנטי, עשיר, יפה, הכל הוא יכול לעשות. והוא טוב. ריבונו שלנו, הוא טוב לכל. כי אם הוא רק יכול, אבל הוא רע, זה לא יעזור. או אם הוא טוב והוא לא יכול, זה לא יעזור. הוא גם בעל יכולת אינסופית, וגם בעל חסד אינסופי. אז אם הוא לא עושה, סימן שזה מה שטוב בשבילך. אבל פשוט לא יודע למה. אבל ככה זה. זה טוב. אבל אם הייתי רוטשילד, אם הייתה רוטשילד, היו הורגים אותך, לוקחים כל הרכוש. איך אתה יודע שלא? או תופסים את הבת שלך ודורשים כופר ובסוף הרגו אותה. איך אתה יודע? יש לי חבר, הוא חבר של מנהל מפעל הפיס. סיפר לו המנהל מפעל הפיס. כל מי שזוכה לפרס גדול, אני הולך אליו הביתה ואומר לו, אני מתחנן. תעשה כאילו לא הרווחת כלום. אל תשנה כלום מאורח החיים. וכולם משנים, וכולם מדרדרים ומאבדים את אושרם. משקיעים וזוזים. אז הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. אין מלכות נוגעת בחברתך, חברתה, כי מלוא נימה. הוא לא נותן לך מילימטר יותר ומילימטר פחות. נותן לך בדיוק מה שאתה רוצה. אבל למה עוד לא התחתנתי? חשבון. ולמה התחתנתי בילדים? ומה הילד שלי חולה? למה יכול להביא? הכל חשבון אלוקי שאנחנו לא מבינים. ולכן מברכים על הטובה ועל הרעה. ברוך אתה יהיה נאמת. לעתיד לבוא, גם על הרעה נברך הטוב המיטיב. כי לעתיד לבוא נבין איך הרעה הזאת היא הייתה טובה. אז לכן אדם צריך להיות שמח במה שיש לו, ולהאמין בריבונו של עולם, שזה בדיוק מה שהוא צריך. לא פחות ולא יותר. בדיוק. כמובן, אדם יכול לפספס. הקדוש ברוך הוא נותן לו כסף, יכול לזרוק לים. טוב, אז זה הקדוש ברוך הוא לא אשם. אבל הקדוש ברוך הוא נותן לו בדיוק מה שהוא צריך. אז הוא צריך ללמוד. להיות שמח בחלקו, ליהנות ממה שיש לו. הרמב״ם שם אומר, מורה נבוכים ג' י' ב', האדם הזה במקום לאכול מה שיש לו, הוא אוכל את עצמו ממה שאין לו. לעזוב מה שאין לך, תשמח מה שיש לך. אגב, העצה שנותן פה היא עצה של אמונה בשם. אבל כמובן, עם בעיית הקינה, גם הפילוסופים הגויים דנו בזה. אז היו פילוסופים גויים שקראו להם, שכחתי את השם. והפילוסופים האלה לימדו להסתפק במועט. אחד מהם קראו לו, גם שכחתי את השם, זה בעיה, והוא היה עבד ברומא. של בעל אריסטיפס, קראו לו, הפילוסוף הזה. הוא היה עבד של אדון אכזרי, משבד אותו בפרך. יום אחד, הוא עיקם לו את הרגל בכוונה, הוא אמר לו, בבקשה, אתה תשבור לי את הרגל. לא אכפת לו, יום שקבר לו את הרגל. אמר לו, אמרתי לך, תשבור לי את הרגל. מה זה יועיל אם הוא יכול יתחיל להתבחין? אז יש ציורים שלו, רואים אותו עם הכל. אבל האדון הזה, כדי להגביר את היעילות, היה נותן לו כל יום שעה חופש. והיה הולך לאקדמיה, לומד פילוסופיה. וכשהאדון מת, יצא לחופשי, נעשה ראש האסכולה הזאת לפילוסופיה, והוא היה אומר, הדברים מתחלקים לשלושה חלקים. דברים טובים ודברים רעים. דברים טובים, ברוך השם. או לא ברוך השם, ברוך. הדברים הרעים מתחלקים לשתיים. מה שאתה יכול לשנות, תשנה. מה שאתה לא יכול לשנות, קבל כמו שזה. זה הכל. בשביל לומר דבר כזה, לא צריך ללמוד תורה. זה, איך אומרים, שיטה חילונית, כן? אבל אנחנו אומרים יותר מזה. לא זה מה שיש, תקבל כמו שזה. אלא זה מריבונו של עולם. הדברים הטובים, הדברים הרעים שאתה יכול לשנות, אתה לא משנה, אשמתך. דברים רעים שאפשר לשנות. איך קראו לאסכולה הזאת כבר שכחתי, אני שוכר שמות. האם כמה פעמים עלה משה להר סיני לפני מתן תורה ומציבה את העם בכל פעם? לפני מתן תורה, ועלה פעם אחת לפני מתן תורה. אחרי מתן תורה עלה עוד פעם, לפני מתן תורה ועלה פעם אחת. מה הוא ציווה בכל פעם? היה מתן תורה, הוא קיבל את התורה. סוף פרשת משפטים, דברי הברית, רש"י עד פרשת בשלח. החומש שהוא ירד, זה היה עד בשלח. לא עם מה שיש אחר כך. עם מה שיש אחר כך, אז מה? כתוב שם שיהיה חטא קורח וזה לא הולך. היה לו עד פרשת בשלח. וכמובן, לוחות הברית. וכמובן, תורה שבעל פה. כי בלי תורה שבעל פה אי אפשר להבין כלום. כתוב ציצית, ולא כתוב מה זה ציצית. נו, מה אני יכול לעשות? אז זה משהו ירד. אחר כך, כל פעם, ריבונו של עולם אמר לו עוד משהו, ועוד משהו. ואז, יש שתי שיטות. יש אומרים, התורה מגילה מגילה ניתנה. מסכת גיטין דף סמך. כלומר, השם אמר לו משהו, רשם. הוסיף, רשם, הוסיף, 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 נגמרה התורה. ויש אומרים לו, הוא לא רשם כלום. כשהגיע יומו האחרון, ימי החנים, השם אמר לו, עכשיו תרשום את הכל. אבל זה לא חייב להיות לפי הסדר. אין מוקדם ומאוחר. אתה חייב לערוך איך שאני אומר לך, וזה לא חייב להיות לפי הסדר. האם חטא המרגלים, לפני פרשת קורח, פרשת קורח, חטא המרגלים, מחלוקת. אבל אתה תכתוב, קודם זה, אחר כך זה. כל פעם מסר, ולימד, והסביר, כתוב איך הוא לימד, קודם הוא לימד אהרון, אחר כך לימד בני אהרון, אחר כך לימד 70 זקנים, אחר כך לימד את העם, אחר כך אהרון לימד, אחר כך לימד, יוצא שכל אחד שמע ארבע שיעורים. אז הוא, עלה להר סיני, והביא, אחרי הר סיני עוד פעם, עלה אל ההר, סוף הפרשה שלנו. אשרינו עלה על הר סיני. האם יש הסבר נוסף לצדיק ורע לו חוץ מהסבר הגמרא בברכות? מאוד קשה אמונית להחזיק, בפרט כששומעים על הרציחות והאסונות שפוקדים דווקא את האנשים שמעידים עליהם שהיו אנשי תורה, בעלי מידות, גומלי חסדים וכו'. אני לא יודע אם הצדיקים יותר סובלים מאחרים. אף פעם לא ראיתי על זה סטטיסטיקה, אלא מי שצדיק והוא מת, הלב כואב מאוד, וכולם מכירים אותו. אדם שהוא לא צדיק, אדם רגיל, לא מכירים אותו. אז זה כואב פחות. אבל אני לא יודע אם במספרים יש יותר או פחות. לא יודע. אף פעם לא ראיתי סטטיסטיקה. יכול להיות שיש רושם. הסברתי למה יש רושם. עכשיו, הערה שנייה. כמו שאומר הרמב"ם במורה נבוכים, הכל כמעט טוב. הייסורים והרציחות. זה נדיר, זה נדיר מאוד. במין האנושי. לא נכון. רצחו שם איזה סטלין 20 מיליון. כן, 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 כן. אבל יש בעולם 8 מיליארד. אז כמה זה יוצא? נכון? זה גרושים. כל אחד הוא יקר מפז. אבל פרופורציה, פרספקטיבה. אבל בצונמי מתו 200 אלף. כן, אבל לא, לא, לא 80 מיליון. אבל בקורונה מתו בארץ 8,600. כן, אבל מסרטן מתו פי 2.5. ומעישון. כל שנה מתים מעישון 8,000. פי 2 מהקורונה. ושישית המתים מעישון זה מעישון סביל. כלומר, הבעל מעשן ולאישה יש סרטן השפתיים, סרטן הלשון, סרטן הגרון, סרטן הריאות. פרופורציה. ואתה יודע כמה הם מתים בגלל שנוסעים כמו מטורפים? כמה מאות. ואתה יודע כמה מתים בגלל שאוכלים זבל? אחר כך הם חולים? אוכלים סוכר? אז הם מתים מסכרת 2? אז זה כזה פרופורציה, ידידי, פרופורציה. לא לומר, העולם רע, רע. זה הרמב"ם מורה נבוכים. יש אומרים, העולם רע, הכל רע, הכל רע. הוא אומר, לא נכון. הרע זה מיעוט. כמובן, עוד לא תרצנו. המיעוט הזה, זה, ואתה לא רואה צדיקים שחיים 100 שנה? נפטר פרופסור נתניהו, אביו של ראש הממשלה נתניהו, השאיר 8 ילדים, נכדים, נינים. באותו הזמן מת הרב אלישיב 1,060 צאצאים. אז בטוחים שיש צדיק ורע. הוא לא מכיר את כולם כמובן. אחד בא, אומר, כן, מה אתה רוצה? לקבל ברכה, בבקשה. אני נין של הרב. אני ברור לך, איך הוא יכול להכיר 1,000 אנשים? אומרים שבן אדם יכול להכיר 150 אנשים מקסימום. אחר כך הכל מתבלבל לו במוח. נכון. אז אני לא יודע אם המציאות היא כזאת. זה לא עד כדי כך רציחות וזה. דבר שלישי, מדינת ישראל, אתם צריכים לדעת, כי אני מבין, השאלה היא על יום. היא לא על השואה או על דברים כאלה. זה גן עדן המדינה הזאת, לעומת מדינות אחרות. זה גן עדן. לא מדבר העולם השלישי, שמלא רעב ורצח בלי סוף. גם שם זה לא הרוב, אבל זה נורא. יש 800 מיליון אנשים רעבים שאין להם לחם. 34,000 ילדים מתים כל יום מרעב. יש מיליארד אנשים שאין להם מים לשתות. הולכים קילומטרים, להביא מים מורעלים ומרתיחים אותם. אז אנא, לא להתלונן. פה זה גן עדן, המדינה הזאת. יותר גן עדן רציחות, יש באמריקה יותר מפה. באירופה יותר מפה. ממוצע עולמי יותר מפה. יודעים למדוד את זה. זה נקרא Voluntary Homicide Index. רצח, מדד רצח מכוון. לא תאונת דרכים, רצח. כמה נרצחו בשנה ל-100,000 תושבים. אמריקות, 12. אירופה, 3. אפריקה, 6. 4. אפריקה, 6. אסיה, 3. ממוצע עולמי, 5. ומדינת ישראל, 1.8. אז לא להתלונן. כמובן, עוד פעם, חמישית, אני אומר. כל מי שנרצח הלב נקרא לרסיסים. אבל פרופורציה, זה לא ככה. לכן, זה עוד לפני שעונים לשאלה, כמו שאומר הרמב"ם מורה נבוכים, הוא דן בשאלה צדיק ורע לו. הרי השאלה הזאת, יש אומרים, זה השאלה המרכזית, צדיק ורע לו. זה השאלה שנביאים שאלו ולא קיבלו תשובה. זאת אומרת, אני מאוד מכובד. הוא חושב שמה שהנביאים לא קיבלו תשובה, אני יודע את התשובה. תראה איזה, מנפח לי את האגו. ומשה רבינו שאל, זה מחלוקת בגמרא ברכות זין, אם הוא קיבל תשובה או לא קיבל תשובה. כי פה הוא מביא את הגמרא, ברכות. אבל יש אומרים שלא קיבל תשובה. לכן, על מה דיברנו?
שהוא חשב שהיה נביא.
מה?
כן,
כן, הנביאים לא ידעו. לכן, האמת, התשובה היא, אנחנו לא יודעים. זה קשור לשאלה הקודמת. למה? הוא מקנה, הוא מקנה. כל מה שהשם עושה זה נכון. אפשר להבין? לא תמיד אפשר להבין. מי אומר שחייבים להבין? הכל אתה צריך להבין, אומר המהר"ל. ואתה מבין איך העץ סומח? כן, העץ סומח. כן, אתה לא יודע איך העץ סומח. אף אחד לא יודע. למה הוא סומח ישר? מי אמר לו לזרוע באלכסון? מי מביא את הלשד למעלה? איך הוא מטפס? ויש עלים? אתה לא יודע. וזה אתה רוצה לדעת? אמר איינשטיין, כל מה שאנחנו יודעים במדע זה משחק ילדים. אבל אנחנו מאוד אוהבים את זה. אז המדע הוא בקושי יודע. אתה רוצה לדעת מה שעושה? אבל הקורונה לא יודעים, לא יודעים איך למגר את זה. אתה רוצה לדעת מה ריבונו של עולם עושה. אבל זה דומה לשאלה הקודמת, של לא להיכנס. יש סודות לקדוש ברוך הוא. למה זה סובל? למה זה לא סובל? הספר שלם על זה. יוב, ספר שלם. וחלקים מספר קהלת. דימת העשוקים ואין להם מנחם. דימת העשוקים. ספר קהלת. הרמב"ן בקדמתו לספר איוב. וגם בפרק, שכחתי מספר הפרק, פעמיים חוזר על זה. אדם, ההיסטוריה שלו אינו מתחילה עכשיו, כשהוא נולד. יש לו היסטוריה לפני שהוא נולד, ויש לו היסטוריה אחרי שהוא מת. זה לא שהוא מת ולופ, נמחק. יש עולם הבא, יש עולם עליון, יש גיהינום, זה ממשיך אחר כך. וזה מתחיל לפני שהוא נולד. זה לא שלפני שהוא נולד, הנשמה, ישבה וזה, ספה וחיכתה. כשתרצו אותי, תתלפנו, אני פה בינתיים. שותה מצטפוזים. יש היסטוריה לנשמה הזאת. ושתחי 120 שנה. מתוך מיליונים, מיליארדים, לא יודע כמה. 5,000. לפני כן. ומיליונים אחר כך. היא קטן. אתה רוצה על פי הקטן הזה להבין את הכל? אולי זה תלוי. מה שיהיה אחרי שאדם מת, אנחנו לא יודעים. וגם מה שקרה לפני שהוא נולד, אנחנו לא יודעים. אריזל יודע, אריזל יודע. אומר לתלמידו, רבי חיים ויטל, כשאתה רואה אדם, אתה מתעלף. איך הרב יודע? כן. כי אתה ניצוץ של רבי עקיבא, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. אכן זה מציף אותך. מעניין, מעניין. לכן, לפעמים, זה כרוך בדברים שקשורים להיסטוריה של הנשמה שלנו. לפני כן, כך אומר הרמב"ן בהקדמה לספר איוב. הכל מדויק, הכל אמיתי, וכולו וכולו. אלא אם כן אדם לא מאמין שיש חיים אחרי המוות, או שהוא לא מאמין שיש חיים לפני הלידה. שאין נשמה, אין נשמה. פתאום האימא בהיריון, פלופ, מהגנים נוצרת נשמה. אני יודע שיש נשמה. יש אברהם ושרה. שרה עקרה, אין לה ולד. אם היא עקרה, ודאי אין לה ולד. אומר חזל, אין לה ולד. אבל נשמות כן. אם יש גוף בלי נשמה, זה הפלה. ואם יש נשמה בלי גוף, מה אפשר לעשות? אז יש נשמות בלי גוף. אחר כך מישהו מתגייר, זה הנשמות של אברהם ושרה. שחיכו, כי לא היה גוף. והן נוחתות בגוף של גוי. כי גוף של יהודי הוא כבר תפוס. נוחתות בגוף של גוי. הנשמות האלה, שהן באמת נשמות של אברהם ושרה. אז יש היסטוריה של נשמות, ואנחנו לא מכירים. האריז"ל הוא מכיר, בסדר. שאלו את האריז"ל. לכן, איננו יודעים. אבל מה שאומר איננו יודעים, זה לא סתם לדחות אותך. אבל בשביל גם זה בסדר. אלא כמו שכתוב בספר קהלת, שהקדוש ברוך הוא נתן את העולם בליבם, הסביר לנו מה קורה בעולם. אבל, ולא ידעו, מעשה אלוהים מראש עד סוף. אתה לא יודע מה היה בראש לפני שנולדת, ומה יהיה בסוף. זה אתה לא יודע. זה השם לא מגלה לך. וגם אתם צריכים להבין, זה דבר פשוט. אם היה צדיק וטוב לא רשע ורב לא, אני מבטיח לכם שכולם היו צדיקים. ואף אחד לא היה רשע. אבל זה לא צדיק. זה סוחר. זה לא רשע. זה סוחר. זה כבר במדרש אמרו. לכן הקדוש ברוך הוא טורף את הקלפים. אבל האמת היא שאין דבר כזה צדיק ורע לא. ואין דבר כזה רשע וטוב לא. השאלה מה אתה מגדיר טוב לו, שיש לו אוכל, שאין לו כיף בטן, או אתה מגדיר טוב לו, מאושר, ורע לו, מסכן. אז הנה אני להודיעכם, הצדיקים הם כולם מאושרים. אור זרוע לצדיק ולישראל בשמחה, והרשעים הם כולם בדיקי, כולם. אז הם מנסים לשכוח שהם בדיכאון, מסתכלים סרטים, שותים אלכוהול, וסמים, והימורים, וספורט אתגרי, וסמארטפון, וכו' וכו', מלא דברים. אבל הם בדיקי, כי החיים לא שווים כלום. אבל מי שיש לו כסף וזהב, כל מה שאתה רוצה. והצדיקים, לא להיות שלא מלא יכול, אין לו כלום. אבל הוא מאושר. כל יום, או יומיים, כותבים בארצות הברית ספר הדרך אל האושר. רואים איש ואשתו, צופים אל המרחב. אם אפשר, יש עצים מסביב. אם עושים כל יום ספר, יומיים ספר, סימן שלא שווים כלום. אם אתם רוצים ספר, איך להגיע אל האושר, יש אחד בשבילכם, וזול, אני לא מוכר, אשרי יושבתך, אשרי המשיכך לו. אשרי שהשם לוקב, אשרי תמים בדרך. 80 פעמים כתוב אשרי בספר תהילים. ותאמינו לי, דוד, מלכנו, לא היו חיילים קלים. כשהוא נולד, רצו להרוג אותו, כי חשדו שהוא ממזר. בסוף זרקו אותו, הוא חי בחוץ, עם החבר'ה הזרוקים. שמואל הנביא בא, זה הבנים שלך, כן? לא. אולי יש לך עוד אחד? כן, יש עוד אחד שם זרוק. אחר כך, שאול רצה להרוג אותו כמה פעמים. אחר כך, הבן שלו אנס את הבת שלו. אחר כך, הבן השני הרג את הבן הראשון. אחר כך, הבן אחד אבשלום עשה מרד, הקים את כל המדינה נגדו. רוצים עוד דברים? לא להרוס לכם מצב הרוח. והוא כל הזמן מאושר. למה? כי הוא עושה דברים טובים. ופעם הוא עשה עבירה, זה אכל אותו, הוא בכה יומם ולילה. חזן אומרים 13 שנה, הוא בכה. הקרית, רטובה. את מדימותיי ארסי, אמסה, ארס, המיטה, מלאה דמעות. לכן אדם צדיק, הוא מאושר, טוב לו. גם אם אין לו מה לאכול, לא אכפת לו. זה לא מעניין אותו. גם אם הוא מת, זה לא מעניין אותו. צריך למות, למות. סליחה, אני צריך, אומר הצדיק, למות. אני אפגש בסדר, בתחילת המתים, אוקיי? והרשע הוא מסכן, הוא סובל סבל גדול. אבל השאלה היא לא זאת. זה כולם יודעים. השאלה למה יש לו כסף ולא אין כסף. הוא חולה, לא חולה, נרצח וזה. ומה עוד כתוב? אסונות. כל זה במדינת ישראל מאוד נדיר. מי שרואה את זה ולא רואה את כל חסדי השם, כי לא תמו, כי לא אוכל אור החמיו, הוא כפוי טובה לקדוש ברוך הוא. לא להגזים. במיוחד, אחרי השואה, כל הצרות האלה, זה גרושים אחרי השואה. אז פעם נתתי שיעור, אמרתי, יש אנשים, עקב השואה, איבדו את האמונה בשם. אנחנו לא מצדיקים, אנחנו לא מבינים. קם אחד אמר לי, חוקר שואה, איך אתה יודע? אני יודע, אני לא יודע. אז הוא אומר, זה לא נכון. אתה מוציא שם רע. אנשים שהיו בשואה לא איבדו את האמונה מאשר אחרים, יותר, פחות. אמונה זה דבר רציני, ולא בגלל השואה אדם מאבד אמונה. איבדו אמונה מסיבות אחרות, ובשואה איבדו פחות אמונה. אמרתי, תודה, שאתה אומר לי, הוצאתי שם רע וכל דבר. האם ניתן להסביר באופן ברור ומתקבל על דעת את היחס בין ידיעת הבורא התברך לבחירה החופשית של האדם? גם זה, אומרים, שאלה ראשית של הפילוסופיה הדתית. יש סתירה. אם השם יודע שלא יברך ברכת המזון, אז זה נבחרה חופשית לברך ברכת המזון? אז זה סתירה. אומר הרמב״ם, אז מה אם יש סתירה? איפה כתוב אסור סתירה? איפה כתוב יאמר השם משה לאמור, דבר על בני ישראל ואומר אשר יהיו סתירות? זה לא הולך. אתה כפוף לחוקי היגיון. הקדוש ברוך הוא לא כפוף לחוקי היגיון. הוא גם לא כפוף לחוקי הטבע. המים להם חומה ויורד מן. הוא קבע חוקי היגיון. הוא יכול לקבוע חוקי היגיון אחרים. הוא יכול לקבוע, יש חוקי היגיון יסודיים. A שווה A. נכון? A זה A. אי אפשר ש-A ולא A יהיו שניהם נכונים בבת אחת. הכלל של אי הסתירה. אבל הקדוש ברוך הוא חייב ככה. הוא לא יכול לעשות מים מאש מתלקחת לתוך המים. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא לא כפוף לחוקי היגיון. הוא יכול לברוא עולם עם חוקי היגיון אחרים. אולי הוא ברא. ולא שמעתם על ניסים? המים להם חומה. נגד חוקי הפיזיקה. שמש בגבעון דום. הוא גם לא כפוף לחוקי המתמטיקה. הקרובים הם יותר גדולים מקודש הקודשים. איך הם נכנסים? חזר אומרים, אינם מן המניין. הם מצפצפים על חוקי המתמטיקה. חוקי המתמטיקה, מה שנקרא הנמנעות הגיאומטריות, זה מהסתירות הקשות ביותר. הקדוש ברוך הוא לא כפוף. הוא יכול להסתדר עם כל הסתירות שבעולם. הוא יכול לברוא עולם עם חוקי היגיון אחרים. שהחלק יותר מהכל, והכל פחות מהחלק. יכול לעשות מה שהוא רוצה. הרמב״ם מביא דוגמה. הוא היודע, הוא הדעת, הוא הידוע. הבנתם? לא. אתה בן אדם, אתה יודע דברים, ברוך השם. בעזרת מה אתה יודע דברים? בעזרת הדעת, יש לי דעת. יש לי שכל, ברוך השם. ואתה, ויש ידוע. מה אתה יודע? אני יודע מסילת ישרים. אז יש אתה, יש השכל, שאתה משתמש לטוב, ויש הידוע. יודע, דעת, ידוע. משכיל, שכל, מושכל. אבל אצל הקדוש ברוך הוא. אין שלושת הדברים. כי השם אחד. לא רק אחד ואין שני למשיל לא להכבירה. אלא לא אחד המורכב מחלקים. אתה אחד. יש רק רב שחתון אחד. אבל יש לו יד, רגל, אוזן, המון דברים. הקדוש ברוך הוא אחד מכל סד ומכל פינה. אם אתה אומר, הוא הדעת. יש בו דעת. יודע, ידוע. הפכת אותו לשלושה. אצלך זה שלושה דברים. אתה יודע מסילת ישרים, אבל אתה לא מסילת ישרים. יש לך שכל, אבל אתה לא שכל. והשכל שלך הוא לא מסילת ישרים. אתה מורכב משלושה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא. הוא היודע, הוא הדעת, הוא הידוע. אומר הרמב״ם, אבל אי אפשר להבין את זה. זה סתירה. אז אתה לא יכול להבין. השאלה שלך נובעת מכך שאתה חושב שהקדוש ברוך הוא כמונו. טעות חמורה. הוא לא כמונו. הוא מעל חוקי הטבע, מעל חוקי ההיסטוריה, מעל חוקי העולם. הוא לפני העולם ואחרי העולם. הוא ברא את העולם ויכול לבטל את העולם. והוא מכיר אותנו. הוא מכיר אותי, אותך, 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 אותך. השם לי. אתה יכול בבת אחת להכיר ולדבר עם 8 מיליארד אנשים? לא, לא. הוא לאללה אלה אלה, יחד עם זה. והוא אלי, שלי. וחי גואה, לי. וצורכב, לי. בשרה, והוא ניסי, ומנוס לי, מנת כה סי, ומקחה, וידו אף כדרו חי, ותישן וירה, ואמרו חי, גבייתי, השם לי ולא ירה. הנשמה עולה עם רומים, בבוקר אתה מקבל אותה בחזרה. מודי אני פנר מלחי וקם, שחזרת לי את נשמתי. מחזיר לכל אחד הנשמה שלו. כבר השם יחזיר לך נשמה של מישהו אחר. הלו? כן. פה זה, אפשר לדבר עם מרכז הנשמות? כן. תראו, החזירו לי נשמה לא שלי. דרינג, דרינג. כאן מרכז הנשמות, דרינג, דרינג. אנחנו, מודים לך מאוד על הפנייה. אנחנו עסוקים בפניות קודמות. אתה במקום המתנה, 700 מיליון, 800 מיליון. דרינג, דרינג. זה חלק מהסיכו. שיחות מוקלטות כדי לשפר את השירות. דינג, דינג, אתה במקום. 700 מיליארד, 700 מיליון, דינג, דינג. מה, מה זה, מה זה? לא נכון. קדוש ברוך הוא. אף פעם לא מתבלבל. לא מחזיר לך נשמה של מישהו אחר. אולי אתה רוצה לקבל חזרה נשמה של הרב ויגון. לא. כל אחד לא לקנה. שם גזר, מה שיש לו. יש כזה סיפור. אחד מתכנן, מתלונן, כולם מתלוננים. טוב, כל אחד בבקשה לקחת תיק עם הצרות שלו, לתלות עליו. עכשיו, כל אחד ייקח איזה תיק שהוא רוצה. כל אחד לקח את התיק שלו. באמת, הוא רגיל עם התיק. לכן זה סתירה. ו... מה נעשה? לא מחשבותיכם. אז מה אמרנו? אתה לא יכול להבין. זה לא חוכמה לומר אתה לא יכול להבין. כל דבר שאתה יודע לענות, אתה אומר לא להבין. לא, הרמב״ם מסביר למה אתה לא יכול להבין. וגם השאלה הקודמת, הסברנו למה. כי בלי שידעו מעשה אלוהים מראש עד סוף. וגם פה אתה לא יכול להבין. כי ריבונו שלם הוא מעל הסתירות. האם יש ספר אמונה להמליץ עליו באופן מיוחד, חוץ מספר הכוזרי המפורסם. הרב קוק היה ממליץ באגרות חמישה ספרים של רבותינו הראשונים. הוא שואל את הראשונים, צריך ללמוד מאכל, צריך ללמוד רב קוק, צריך ללמוד הרבה ספרים. אם כן, כוזרי, מורה נבוכים, ספר העיקרים, חובות הלבבות. של הראשונים. אמונות ודעות, רבי סעדיה גאון. מי שיודע לחמישה, יודע הרבה. אבל יש גם, כמו שהוא אומר, ספרי האחרונים, מסילת ישרים, מאוד מאוד מומלץ. כשהספר הזה הגיע לגאון מווילנה, על המקום, הוא למד אותו בעל פה 101 פעמים. אתם לא הגאון מווילנה? לא צריך 101 פעמים, מספיק 100. ולא צריך בעל פה, אפשר מהכתב. ולא צריך בבת אחת, אפשר לפרוס. אנשים שואלים אותי שאלות, 90% יותר מהשאלות, התשובות במסילת ישרים. אם אתם רוצים, פעם הבאה, תרגיל. כל שאלה אראה לכם איפה זה מסילת ישרים. זה הספר הזה. זה אי אפשר להאמין שיש ספר כזה. אומרים, זה, לפעמים זה ספר הספרים. מכל שורה, הוא מסכם ספר שלם. כמובן, זה נכתב ברוח הקודש וכולו. הוא מעשה ברב גדול, הרב רחל, שהיה רם בישיבת קרם ויבנה הרבה שנים, ולימד גמרא ולימד אמונה ולימד ספרים עמוקים וכולו וכולו. בסוף אמר, גם אני רוצה ללמוד. מגיע לי. בא לישיבת מרכז הרב, בא לרב ציודה, אמר, אני לימדתי את זה ולמדתי את זה. מה הרב מציע לי ללמוד? הוא סיפר לפני כולנו. הוא אמר לי, מסילת ישרים. נעלבתי, נעלבתי. אבל הוא אמר, קיימתי. חזרתי, למדתי מסילת ישרים. מה ללמוד עכשיו? מסילת ישרים. נעלבתי, נעלבתי. למדתי, חזרתי אליו. זהו. עכשיו מה? אמר לי, מסילת ישרים. נפל לי הסימון. אדם לא מסילת ישרים. כל פעם הוא מוצא שם דברים יותר עליונים, יותר נשגבים, יותר עמוקים. זה לא רק חזרה. נכון? אי אפשר להאמין שאדם יכתוב ספר כזה. אמרו, שאלו את הגאון מווילנה. בגמרא מדייקים כל מילה, בתורה מדייקים כל מילה, במשנה כל מילה, בגמרא כל מילה, ברמב״ם כל מילה. ומסילת ישרים כל מילה? הוא אמר, לא, 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 יש מילה אחת מיותרת. שכחתי איזו, מילה אחת. לכן, מומלץ. אמרנו חמישה ספרים של ראשונים ומהר"ל, אבל מאוד מומלץ, ספר מסילת ישרים. השם יברך אתכם, תזכו ללמוד הרבה ספרים. נכון. על מסירות הנפש.
כתוב, אם אני זוכר נכון, שנכנסים נותנים לתלמיד חכם להיכנס קודם, וכשיוצאים יוצאים קודם מפני הסכנה.
כן.
מה היום?
אין סכנה. אין סכנה.